בעצם סדר ט"ו בשבט, בכללי סדר זה לא דבר שאני כל כך חזק בו, אבל למען היום אנחנו נאמץ כוחות פנימיים להיות בעצם הכוח של סדר ט"ו בשבט. הוא נוגע גם לנושא שרציתי לגעת בו ככה בלימוד היום. בעצם יש ט"ו בשבט, הוא חג לאילנות, בעצם לפירות שיוצאים מהעץ. בעצם הפרי, שלום, ערב טוב, הפרי שיוצא מהעץ, יש בו סוד גדול. הוא בעצם מגלה את כל החיבור בין העץ לבין האדמה. עץ שמחובר לאדמה שהיא לא מתאימה, לא מוציא פירות מסוג מסוים, באיכות מסוימת. טוב. יש עצים מרוססים, זה מוציא פירות באיכות מסוימת. יש עצים פירות אורגניים, ובעצם הכוח של ט"ו בשבט זה בעצם מתחבר לפרי שבי, מתחבר למה שאני, בעצם מה שאני, מהתודעה שיוצאת ממני אל העולם. להעדיף שזה לא יסתיר, אבל זה טוב. זה לשמעת, אליו. נראה לי שזה יסתיר ל...
למידה?
כן.
למוך
יותר, בגלל זה... הבנתי. סבבה. בסדר גמור. סבבה. אז בעצם... בסדר גמור. אתם מסתדרים אז? טוב. ויש פסוק שנקרא ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ את שמן ודבש. אז אנחנו בעצם ניגע באיכות של הפירות האלה שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ואחרי זה, אחרי שנעשה בעצם את הברכות, אז איזה כיף אחי, הנה מתן, שלום עליך אחי. כל המפגש שלי מול המציאות, בעצם אני בדרך כלל רגיל ש יש לי עוד דברים שהם חטאים, שהם חוסר דיוק. חטא זה מלשון חוסר דיוק, אתה מחטיא את המטרה. עוד דברים שהם מזינים אותך, שהם מבריאים לך, אבל גם יש מציאות מסוימת שזה אותו דבר, אבל הגישה שלי יכולה להיות כל כך מפספסת. אני יכול לפגוש את הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם, והכי מזין, הקשר שהכי יכול להיות מזין בעולם, ואני יכול להחטיא אותו בצורה עקבית, ממש להיות אלוף בלהחטיא אותו. אז יש לנו בעצם תפילה להפוך את ההחטאה לחטא, לחיטה, מחטא לחיטה, שבתוך החיטה יש בעצם את ההזנה העמוקה שאני צריך, את כוח ההזנה העמוקה שבתוכי, כוח ההשרשה שלי לתוך האדמה, הוא נמצא בתוך החיטה. ויש אחת מהתפילות שיש בבוקר, זה שעשה לי כל צורכי. שעשה לי כל צורכי זה בעצם תפילה שאומרת, כל מה שאני צריך לפגוש היום, נמצא היום. ועכשיו העבודה שלי זה לראות איך זה קורה בפועל. אז אנחנו מברכים על חיטה מזונות, מתוך בקשה עמוקה, להצליח לתת לדברים, שלום עליכם, להזין אותי בצורה עמוקה. שלום עליך אחינו, שלום אחותנו. שהמציאות שאני פוגש, אני אסכים לתת לה להזין אותי. להסכים לתת, יש לי המון בחירות שאני עשיתי לא נכון, החטאתי, טעיתי, לא דייקתי, אבל היום, זה מה שהולך להיות היום. ואני מבקש שמה שהולך להיות היום, יזין אותי. לאפשר בעצם להוריד את החסימה הזאת שלא לתת לדברים להזין אותי, את החוסר סיפוק, את הספק, ובעצם את המקומות האלה לאפשר להם כן להיות ניזונים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. קרקר. חזרת על את הקסדה?
לא.
אז הפרי הבא זה כוח הגפן. הגפן זה תירוש, יין. או ענבים, או יין. אפשר לברך על הבורא פרי הגפן. ובעצם הכוח של הגפן, אומרים שהגפן זה הפרי שאדם וחווה הם בעצם עץ הדעת טוב ורע, לפי חלק גדול מהדעות, היה גפן. היה פרי הגפן. שבעצם יין, הגפן, הוא מחביא בתוכו סגולה של שמחה. מי ששתה יין, מכיר את התחושה הזאת. שבעצם אחרי כמה כוסות, יש לך איזה בחינה שאתה בתודעה משתנה. יין הוא משנה תודעה. ואומרים שגם עץ הדעת, טוב ורע, הוא היה משנה תודעה. היה עץ משנה תודעה. אדם וחווה בעצם היו אמורים לשתות את היין ולעבור ובעצם לקחת מכוח היין את נקודת השמחה שנמצאת בו. אבל בעצם כשאני לא מדייק במפגש שלי עם היין, אז אני לא מצליח להוציא ממנו את השמחה שנמצאת בתוכו. ואז יש שם איזה, ואז יש שם עצבות עמוקה. זאת אומרת שאני לא מצליח להוציא את כוח השמחה השרויה במציאות הזאת, אני יוצא עצוב. כל מפגש שיש לנו בחיים, שהוא תומן בתוכו שמחה עמוקה, הוא גם תומן בתוכו כאב עמוק. עצבות שיכולה להיות נורא 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 עמוקה. אנחנו מגלים את זה בכל מיני סיטואציות, שהייתה לי ציפייה ענקית שם לשמחה, ולא הצלחתי לגעת בה, ויצאתי עצוב. זה יכול לקרות לי בשולחן שבת, זה יכול לקרות לי בליל הסדר, זה יכול לקרות באיזה סתם לונה פארק שהלכתי עם המשפחה, שהייתה שם את כל הציפיות שמתי על המפגש הזה, הלב כבר חיכה לאיזה נקודת שמחה, לשמחה עמוקה, והיא לא התקבלה, לא הצלחתי למצוא אותה, ונשארתי בודד, נשארתי עצוב. והבקשה שלנו בבורא פרי הגפן, זה בעצם גפן, זה הצמח הזה בעצם יש לו יכולת הפריה מאוד מאוד גדולה, גפן פוריה, ובעצם פרי הגפן הוא מאפשר לי להוציא את נקודת השמחה בצורה נכונה מהמפגשים שלי מול החיים. יש לנו את התפילה העמוקה למפגשים שמחים מול המציאות. אנחנו בברכה הזאת עכשיו נכוון להצליח לגעת בנקודת השמחה. יש כאלה שמברכים, אני גם אשמח, תודה. פרי הגפן, ויש כאלה שמברכים פרי הגפן, זאת אומרת שחרר את הגפן. כשאני ניגש למפגש של שמחה, אז אני נפגש אליו במקום בודד. אני קצת מנותק אפילו מבחינה מסוימת. כשאני ניגש לשולחן בליל הסדר, מגיעים 10 אנשים, כל אחד עם ציפייה אחרת לחלוטין, כל אחד בתוך הבועה של עצמו רוצה לגעת בשמחה. וכדי לשחרר את השמחה הזאת, זה פרי הגפן, צריך לשחרר את הגפן, לשחרר את התפיסה שלי בעצם הבודדה, את התפיסה שהיא בעצם אין לה את היכולת להיות בגמישות הזאת בתוך הכאב, כל אחד בעצם מגיע עם הציפייה שלו, אבל ברגע שאני מצליח לראות פתאום שיש פה עוד איזה 10, 12, 20, 30 ציפיות שונות, אז אני מבין שמשהו חדש נולד פה, ואז יש הפריה הדדית. יהי רצון שנזכה להפריה הדדית. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. מה? בלי לשתות את היין. נכון. אז איך לא נעים אלכוהוליסטים, את שואלת בעצם. אז יש מציאות שבאדם הוא כתוב לב טוב משתה תמיד. זה מדהים. זאת אומרת, בן אדם שהלב שלו, הוא עבר תהליך של עבודה פנימית שנקראת לב טוב, אם אני מצליח בעצם לנקות את הלב מהבדידות, אז אני מצליח לשתות את היין הזה מהאנשים שסביבי. אני מצליח להתחיל להתבשם מהריח של הבן אדם. וזו תפילה מאוד מאוד עמוקה להצליח בעצם לקבל את האנרגיה הזאת שנמצאת בתוך הגפן, גם בשאר צורות החיים. אמן. כן, יהי רצון. הפרי הבא, אני מניח שאין אותו פה, זה זיתים. בטח אין אותו. יש פה זיתים? באמת? וואו. בנה, אתם רציניים? וואו. באמת? איזה צדיקות אתם, וואו. אז אפשר להעביר קפסולות זיתים. שהזית הוא בעצם כוח הזיכרון וכוח השכחה, תמון בזית. אומרים שזיכרון זה אחד מהדברים הנוראים שיכולים להיות לבן אדם. אם הוא מתחיל לזכור את כל הדברים הלא רלוונטיים שקרו, אז זה פשוט יכול להרוס לו את החיים. כשאני בעצם נתקע בזיכרון כואב, אז זה מאוד 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 כואב. ואומרים שגם שכחה זה אחד מהדברים הכי גרועים שיכולים להיות לבן אדם. שאם אני שוכח את הנקודה הפנימית, אז זה נורא נורא כואב. אבל מה שמעודד זה שאומרים שזיכרון זה גם אחד מהנקודות הכי נפלאות שיש בעולם. שאם אני זוכר את הנקודה, אז היא תנחה אותי. אם אני מצליח לזכור את הנקודות הנכונות, אז הם יהיו המצפן שלי. ושכחה, כשאני מצליח לשכוח בעצם את הדברים שהם לא רלוונטיים, ולהמשיך, להמשיך, להמשיך, אז יש לי הנחיה. הזית הוא בעצם מאפשר לי מצפן להנחיה עמוקה, מול המפגש שלי, מול אנשים, מול החיים, מול תודעת החיים. היי, תודה רבה. תודה. יש. תודה. הזית הוא מאפשר את המפגש הזה מול החיים. יש המון 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 מפגש של שכחה. שכחה זה שאני כבר לא זוכר את הכיוון. כאילו אני אומר, מה אני בעצם עושה פה? ולאן אני בעצם התכוונתי ללכת לפני שנייה? כאילו, מה הקטע? אתה מסתכל על בן אדם שלידך ואתה פתאום לא זוכר, אתה מסתכל על עצמך ואתה לא זוכר. זה הנקודה שבעצם מזכירים לחתונה אם ישכחך ירושלים. יש לנו בעצם לפעמים מקומות של שכחה שמדהימים, שמביאים רפואה, שאני מצליח לשכוח את כל הדברים הלא רלוונטיים. כשאני מתחיל להתאפס על הקטנים, לתפוס את עצמי בקטנה, אני נהיה לבן אדם אובססיבי על החסרונות של עצמי או של הבן זוג שלי, או של הילדים שלי. אני נהיה בעצם מין רדאר זיכרונות, הם יושבים לי איפשהו בתוך הראש הזה, ואני מתחיל לזכור את כל הדברים האלה. שבעצם הם משכיחים אותי מהנקודה, מהציר המרכזי שלי. הציר המרכזי הוא בעצם הזיכרון של מה באמת רלוונטי, שלום עליך אחינו, של מה באמת רלוונטי במהלך החיים שלי. ויש לנו את התפילה הגדולה הזאת לזכור את הנקודה המרכזית בשבילה בנו, את הנקודה שבשביל מה אני אוהב, למה אני אוהב, של מה בעצם יוצר לי בתוך המרחב שלי אנרגיה שהייתי רוצה שהיא תישאר כל החיים. כשאני בעצם מתחיל להיזכר בכל הפרטים שמשכיחים את הנקודה הכללית, אז אני בעולם השכחה. כשהציר המרכזי שלי מזכיר לכל הפרטים את הייעוד שלהם, אז אני בעולם הזיכרון. יהי רצון שנזכור ונשכח. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. טעים. זיתים מהשוק. פלא גדול. כן. הפרי הבא זה בעצם דבש, זה תמרים. זה תמרים. התמר יש לו בעצם את העוצמה, תודה אחי. תודה רבה. התמר יש לו עוצמה שהוא תם מר, בעצם לעשות די למרירות. בעצם המרירות היא מגיעה מתוך מקום של חוסר היכרות עם הלב שלי. דווקא חוסר היכרות עם הלב שלי הוא גורם לכל המרירות של הלב שלי כל הזמן להוציא גרפצים. יש חוויה כזאת לפעמים שאתה נמצא עם בן אדם, או שלפעמים אתה חווה שאתה הוא הבן אדם הזה שאתה נמצא איתו, שהוא פולט כל מיני גרפצים של כאב. ריאלים כאלה. כן, בבחינת, מה נשמע? אז אתה עדיין ככה וככה וככה. איי, כאלה, גרפצים של כאב. גרפצים של כאב, אנחנו הרבה פעמים נפגעים מבן אדם שיש לו, שהוא מוציא עם עצמו כאב, אבל אם אנחנו נסתכל עליו כמערכת עיכול קלוקלת, הבן אדם יש לו מערכת עיכול קלוקלת, כמו בן אדם שיש לו מסכן, לא נעים, יוצאים לו כל מיני גזים לא רצויים כאילו, כי מערכת העיכול שלו לא פועלת, אנחנו מבינים שבן אדם יכול לצאת לו גם גזים רעילים מבחינה נפשית. כל מיני יציאות פוגעות, לא נעימות, לא מודעות, מקטינות, מסרסות, מכאיבות, מנמיכות, משפילות. זה מערכת עיכול לא מפותחת, ואנחנו בעצם, מבקשים לשלוח למערכת עיכול הזאת ריפוי, תם מר, תמר. שבעצם התמר כתוב, צדיק התמר יפרח, בעצם התמר יש לו לב, לב אחד, לעץ התמר יש לב אחד שמנחה אותו, וגם בכל אחד מאיתנו יש לב אחד שמנחה אותו. והבקשה שלנו העמוקה זה להתחבר ללב הזה מחדש, בתוך מקום שהוא מסכים להכיר את המרירות הזאת. כתוב, לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר. תודה רבה. תודה. כשהלב יודע את המרירות של הנפש שלו, אז השמחה שלו מוגנת. ובעצם התמר הוא מאפשר לי להתחבר לכאב מתוך מקום שאני גם משלים איתו תם מר. אני בעצם שלם עם המר, אני כבר לא נלחם איתו, אני כבר לא כועס עליו, אני לא ברגשות אשמה איתו, ואני לא נותן לו בעצם להופיע מכל מיני מקומות לא מודעים, מכל מיני מקומות לא רצוניים. אני עושה איתו שלום. אני עושה גם שלום עם המרירות הזאת שנמצאת בתוכי. יהי רצון שיהיה איתנו המרירות מעל גבינו, ונזכה לתמימות הלב, וללב שאני שלם איתו, לכל החלקים שלו. החלקים שחברים שלי רואים אותם בקלות, והחלקים שלך תדע מה מתחווה שם. אז אין על זה ברכה, אבל יש על זה שעשים ביס. תודה אחי. תודה רבה. פלא גדול. בטח אין תהנים, מן הסתם. יש תהנים? לא. אפשר למצוא משהו אלטרנטיבי. מה? באמת? בוא אתם רציניים. וואו. הכוח של התאנה הוא בעצם כוח שהוא נוגע בנקודה וואי, תודה. תודה רבה. תיקף. התאנה היא בעצם נוגעת במקום שהוא תאנה. בעצם התאנה, אחד מהדברים המאפיינים את התאנה, שאתה לא יכול לקטוף את כל הפירות שלה באותו זמן. מאוד מאוד מדכא הדבר הזה. התאנה בעצם היא צריכה כל הזמן מבשילה חלק מהפירות שלה, אבל אתה לא יכול לקטוף את כולה. ויש לימודים בחיים שאתה לא יכול להקיף אותם בהיקף אחד. וזה לימודי עומק, הם נקראים לימודי תורה. בעצם התורה זה בעצם משהו שהוא בעצם הוראה עמוקה שהיא כל כך עמוקה, שבעצם אני לא יכול, אני לא יכול לתפוס את זה. יש תורה לא רק בתוך הספרים שאנחנו פוגשים, יש תורה בתוך הלב של כל אחד מאיתנו. יש שם תורה עמוקה, אם אני אסכים ללמוד אותה ואם אני אסכים להיחשף אליה. והתורה הזאת, אני לא יכול להקיף אותה במפגש אחד, וגם לא בשנה אחת, וגם לא בחמש שנים. תמיד אני אגלה שם הפתעה. חז"ל אומרים, אין בית מדרש שאין בו חידוש. זה פלא גדול. זאת אומרת שכשאני מחליט ליצור מהחיים שלי בית מדרש, אז תמיד תהיה שם התחדשות. ובית מדרש זה בית שהוא כל הזמן דורש לחפש. דורש ודורש, תרתי משמע. בעצם אני מחפש. אם אני מחפש את שהבן זוג שלי הוא יהיה בית מדרש שלי, והבת זוג שלי תהיה בית מדרש שלי, אז אני כל יום מגלה עליו דבר חדש. אני אגלה דבר חדש בזוגיות הזאת, במשפחתיות הזאת. אם אני אחפש לדרוש את העומק בילדים שלי, אז אני אגלה שם פירות חדשים. יש לנו את התפילה הזאת של התאנה, שמה שמתסכל בה זה בדיוק הנקודה המדהימה בה. אי אפשר לתפוס אותה. אי אפשר לתפוס אותה. אי רצון שנשלים עם זה שאי אפשר לתפוס אותנו. ואי אפשר לתפוס אחד את השני. וזה בכלל לא הנקודה. אנחנו רק רוצים להכיר אחד את השני, אבל לא לתפוס. אי רצון שנזכה להכיר ולא לתפוס. כמו התאנה. אמן. היי, קר לך יוסף? לא. תודה רבה, איזה כיף שבאתם. אוהב אתכם מאוד. הפרי הבא זה רימון, זה הפרי השביעי. פרי הרימון הוא בעצם נוגע בנקודה שהיא מגלה לי שתי איכויות. איכות אחת זה בעצם נוקשות כלפי חוץ. בעצם הנוקשות כלפי חוץ היא קליפה. ויש מפגשים בחיים שאתה פוגש את המקום הנוקשה ואתה אומר זה ריק. זה מפגש ריק. היי, תודה רבה אחי. ובעצם אחרי המפגש הריק, אחרי המפגש הריק הזה, אם אני אצליח לעבור את המסע הזה, אני אגלה שמאחורי הקיר הזה, מאחורי המקום הזה הנוקשה, מתחבא המון 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 פירות. אבל אני צריך לעבור, להסכים להתמודד עם המקום הנוקשה הזה. המקום הנוקשה הזה לפעמים הוא שומר על פשוט אין סוף פירות, כמו הרימון. איזה כיף שבאת. אין סוף פירות מאחורי חוויית ריקנות. החוויה הנוקשה ביותר בתוכי היא חוויית הריקנות. בעצם כשאני פוגש בן אדם ואני חווה אותו בן אדם ריק, אז אני יודע בוודאות שיש שם המון המון מה לגלות, המון פרי לגלות. זה הרימון. הרימון הוא הפרי האחרון שבעצם ממובא בתוך הפסוק הזה, מתוך שבעת המינים. הוא הכי רחוק מהמילה ארץ, ובעצם יש שם את הבקשה העמוקה לעבור, לא לפחד מהמסך של הריקנות. בעצם בתוך החיים שלי יש המון 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 צעדים, שכשאני הולך להיכנס לצעד הזה, אני הולך לפגוש את הריקנות שבתוכי. זו חוויה נוראית. חוויית הריקנות שבתוכי היא בעצם חוויה שאני מתמודד עם עצמי. אני יכול לפגוש את זה פתאום שאני פתאום מעמעם את כל הפתחי מילות שלי מעצמי, אני סוגר את הפלאפון, אני סוגר את החדשות, את העיתון, את הספרים, את המפגש עם הבחוץ, ואני פתאום פוגש את עצמי ואני פוגש שם משהו ריק. הכאב הזה כל כך עמוק שהוא מגלה שיש שם משהו, שלום עלייך, שהוא מגלה שיש שם משהו נוקשה שפשוט מבקש בעומק תשומת לב. מאחורי מקום ריק מתחבא שפע חדש. מאחורי הקיר הזה בעצם מתחבא שפע גדול, ברכה גדולה. שלום עלייך. יש לנו את התפילה העמוקה בכוח הרימון, שכשאני פוגש את המקומות הקשים שבתוכי, שהם מייצגים לי גם כן מקום לפעמים שהוא ריק, שאני לא מגלה ישר את מה אני טוב בו או מה אני חזק בו, אני פתאום מגלה שם איזה שממה, איזה ריקנות. אני מרגיש שם חסר אונים, חסר יכולת, חסר ידיעה מה אני צריך לעשות. אם אני אמתין עוד קצת מול הקיר הזה, הוא ייפתח ואני אגלה יעלומים של רימונים בתוכו, של פירות. וזו תפילה מאוד מאוד עמוקה להצליח לפגוש את המקומות הריקים האלה, שבעצם מתחבא בתוכם המון 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 מקומות, דברים מלאים. אבל צריך בשבילם את הסבלנות הזאת. יהי רצון שנגלה כמה אנחנו מלאים כמו הרימון. אמן. פלא גדול. אז נראה לי שעברנו על כל הפירות. מה? יש פה שעורה? וואו, בוא נעתם, אלופות. האמת שהשעורה היינו צריכים לעשות אותה, כן. נכון, אבל אפילו לא עלה בדעתי אפילו שיש פה שעורה. הבת שלי אמרה לי שיש לה שעורה בעין. זה לא היה... כן, לא, זה גם הצחיק אותי עכשיו, אבל בסדר. אז כוח השעורה, בלחיים של השעורה, בעצם השעורה היא מגלה לי את שערה. שעורה זה מאכל בהמה, חיטה זה מאכל אדם, ושעורה הוא נחשב למאכל בהמה. הבעל שם טוב אומר לא להגיד לחיים על בירה, כי זה מאכל בהמה. כן, אבל אפשר, זה לא נורא להגיד את זה, אין בזה בעיה. אבל בעצם המקום של המזון הזה של בהמה זה גם מזון שאני אוכל. למה? בדיוק, לגמרי. כי יש בתוכי חלק שהוא נקרא חלק חייתי. חלק של החיה, הוא גם צריך את תשומת לב שלו, הוא מקבל את ההזנה שלו בכוח השעורה. השעורה זה החלק שאני בתוכי, לפעמים מרשה לעצמי גם כן להיות סוער, אפילו שזה בעצם סין וזה סמך, אבל מתחלפים. מקום של שערה הוא קשור לחלק של החיה של הבן אדם. יהי רצון שמה שהזנו את עצמנו עכשיו במאכל ובשתייה יחלחל לנו לתוך האיברים, גם האיברים הגופניים וגם האיברים הנפשיים, ושטוב גדול יזין אותנו. שהיום הייתה הלוויה שלו, בן קרם, איש, איש מיוחד מאוד שנפטר, שקוראו לו רבי יהודה, יהודה בן חנה. הוא היה נפטר בגיל, גיל, לא, לא בגיל צעיר, אבל בעצם ככה, כשבאתי לבקר אותו, אז הוא כבר היה ממש במצב שאתה רואה פתאום בן אדם בסוף החיים שלו, ממש אתה כבר רואה נשמה. הזכרתי אותו גם בגולן, שבוע שעבר הוא עוד היה חי. אז הזכרנו אותו, והוא אמר לי, הוא אמר לי משהו מאוד מאוד חזק. ככה הוא שוכב על ערש דווי, הבן אדם חסיד, מבוגר, וניגש אליו ואומר לי, אתה יודע מה הבעל שם טוב בא להביא לעולם? הוא בא להביא מהפכה. הוא לא מדבר בעברית. רבי יהודה אומר, he came to bring revolution. אהבתי. אז זה הולך איתי. והדיבור הזה שלו הוא דיבור, דיבור מאוד מאוד חזק. בעצם היכולת שלי, היכולת שלנו להביא איתנו גם כן את ה... להצליח להפך דברים. להקדיש לו את הלימוד. בעצם המקום הזה של טו בשבט, יש כאלה שמפרשים טו בשבט, להיות שבט, להיות, לקבל את הכוח של השבט, שבעצם שבט, טו בשבט זה בעצם זמן שהרבה פעמים אנחנו נוטעים בו אילנות, נוטעים בו עצים. בעיקרון אין לזה סיבה הלכתית או אפילו מנהגית לטוע עצים בטו בשבט, אבל זה חג לפירות האילן, אבל יש לזה קשר, כנראה שיש לזה איזה טעם בכל זאת, איזה נקודה עמוקה. זה בעצם הנקודה שרציתי לדבר איתכם היום, הערב עליה. זה בעצם הכוח שלי להשתרש באדמה. הכוח של ההשתרשות, להשתרש באדמה כמו אילן, כמו עץ, שהוא משתרש באדמה, הוא מאוד 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 משמעותי על הפירות שהולכים להיוולד מהעץ הזה. בעצם אנחנו כבני אדם יש לנו עניין להשתרש, להיות פה, להיות באיזה נוכחות. ורציתי לגעת במקום הזה של להשתרש נכון. בעצם רציתי לדבר אתכם איך לא להשתרש. שזה בעצם עוזר להשתרש נכון. בעצם הנשמה כשהיא יורדת לגוף, אז לוקח לה כמה שנים להשתרש בתוכו. במה זה מתבטא? זה מתבטא בזה שלאט לאט אני באמת מתחיל ללמוד ולגלות את המבנה של האישיות שלי, של האופי שלי. אני קולט, אני רוצה, יש לי כל מיני דברים שאני מאמין על החיים, ואני קולט שהדברים שאני מאמין על החיים הם פשוט לא אני. זאת אומרת, זה מדהים, זה נשמע מדהים. יש המון דברים שאני מאמין בהם, כי ככה נמדו אותי שזה הדבר הכי טוב, ואין לזה הרבה קשר בין זה לבין תודעת החיים שלי בפועל. בן אדם, הוא מתגייס בגיל 18 לצבא, אומרים לו, תשמע, החיל הזה זה אחי, והוא הולך עם המידע הזה, והוא אומר, לאיפה אתה הולך? אני הולך לחיל הזה, כי הוא הכי טוב, כאילו זה הדבר, זה העניין. הוא הולך לאותו חיל, אני אדבר עליו בגוף שלישי, אבל הוא הולך לאותו חיל, ואז הוא מתחיל לגלות שיש לו אישיות. חוויה נוראית. אני גיליתי את זה כשהייתי בגולני, חתיכת קונפליקט רציני. אתה בעצם מגלה שיש את מה שאתה מאמין בו, את מה שאתה תופס בו, את העניינים שלך, ויש את האישיות שלך, שיכולה להיות סותרת לחלוטין את הדבר הזה. היא תגלה לך דברים על עצמך שלא ידעת, אתה יכול להסכים איתה, לא להסכים עם האישיות, אבל היא שמה. אי אפשר להפריד אותה מעצמך. זה מין דבר שכזה. בן אדם יכול להיות בתיאוריה הורית שהוא אומר, אני מאמין שבן אדם צריך להיות עם הילדים שלו בחמש שנים הראשונות כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אבל מה האישיות שלו? אין לו מקום לחצי ילד. בעצם הבן אדם כאילו אין לו תפתיל הזה. האישיות שלו מגלה לו בעצם משהו שהאמונה שלו אומרת לו משהו אחר, אבל הוא אומר, טוב, אני צריך לעשות מתישהו. הגילוי הזה שאני מגלה את האישיות שלי במבנה של הנשמה שלי ואני עושה שם שלום, זה נקרא השרשה. אני לאט לאט משתרש. האופי שלי נהיה יותר ברור, יותר ברור, יותר ברור. ככל שאני מאפשר לו בעצם, אני יותר מגלה על עצמי דברים מודעים. זה מאפשר לי לדעת על עצמי יותר ויותר דברים. בעצם היכולת שלי להשתרש באופן טבעי, יש לי עניין לרצות להשתרש. אני מגיע לאיזה מקום, והנה פתאום זה מתחיל, הצורך הזה להשתרש. בעצם כשאני רוצה להשתרש, נכון? אז יש לי ציפייה אחרת לגמרי מהמפגש בין העץ לבין האדמה. ביני לבין החיים שלי. אני פתאום לוחץ על ברקס מאוד 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 רציני, ואני אומר, רגע אחד, המקום הזה שאני משתרש בתוכו, בכלל נחמד לי בו? אני יכול לגלות בעצם שמקומות שהשתרשתי באופן הכי טבעי שיש, הכי לא מודע שיש, הכי פשוט, אלה מקומות שאני סובל בהם מאוד. אבל בגלל הנטייה שלי להשתרש, אני מגיע למקום, חזל אומרים שתוך שבועיים העץ מתחיל להשתרש באדמה, הוא נקלט באדמה בתוך שבועיים. גם בן אדם מגיע לאיזה מקום, תוך שבועיים הוא כבר נהיה שם מושרש. הם גם אומרים שלוקח, שלום עלייך, ערב טוב. גם אומרים שחודש באדמה נוספים הם נחשבים כמו שנה. ואדם חודש נמצא באיזה מקום עבודה, הוא כבר מרגיש כאילו שם כבר שנה. זאת אומרת, אם הוא חודש וחצי, אז חצי ראשון של החודש הוא ישתרש לו, ועוד חודש אחד הוא כבר נהיה שם ותיק, וזהו, בן אדם עם שורשים עמוקים בתוך עבודה, שהיא למעשה הייתה אמורה להיות רק תחנה בדרך. כי בעצם כל עוד הנשמה שהיא לא השתרשה, ואני התחלתי להשתרש, יש פה בעצם איזשהו סוג של פיצול מאוד מאוד גדול. אני מאוד 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 אוהב להתמסר, מאוד אוהב להתיישב, להתמקצע, להיות שמה, אבל בעצם יש לי עוד מחויבות מאוד מאוד עמוקה, מחויבות לנשמה שלי. אם הנשמה שלי לא תהיה במקום הזה, אז שמחה לא תהיה שמה. בעצם אני מגלה שנוצר לו איזה פיצול מעניין, שבפרשת דרכים יש בקשה אחת עמוקה שממנה יוצאת כל ההשתרשות, ההשתרשות בעצם הלא בריאה. אני אדבר גם על השתרשות בריאה, כי זה אחלה דבר להשתרש. אבל ההשתרשות הלא בריאה אומרת לי, יעקב, יציבות זה הדבר, נשמה. לך על זה, יציבות. תבדוק אם המקום הזה יציב. אם הוא יציב, אני אומר, יש פה יציב, מעולה. אני בא לחפש מקום עבודה, אני אומר להם, תגידו, יש לכם דלקן שם? אומרים, כן, אוקיי, אני הולך על זה, נשמע טוב. רגע, זה מה שאתה רוצה לבדוק? לא, האמת, יש לי עוד שאלה. יש מזגן במקום? כן. אוקיי, אז אני הולך על זה. אני קולט שיש שם את היציבות שאני צריך אותה, ואני קולט שזה מבחינה כלכלית, אני יהיה שם שקט, יהיה יציב. כל העולם החרדתי שלי, שהוא בעצם מבקש יציבות, נרגע, ואני נהיה לי יצור יציב. פלא גדול. סליחה יוסף, חצתי אותך. אני מגלה בעצם לבריאות, אני מגלה את היציבות הזאת, ובאמת כמו שרציתי, דברים נהיים לאט לאט יציבים, אבל על הדרך גם נהיים לאט לאט מתים. חסרי משמעות, אני נהיה עצוב, כי בעצם האישיות שלי לא קיבלה הפריה. אין שם השתרשות בתוך המקום שאני נמצא בו. נהייתי הבן אדם היציב. אבל לא הצלחתי בעצם לגעת בנקודה שאני פורח, שאני חי, שאני שמח, שאני משריש את עצמי בצורה בריאה. בעצם כשכל המשימה שלי זה להשתרש, אני מגלה את זה מאוד 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 מהר על עצמי, כשאני כשאני ממהר להשתרש. כשאני ממהר להשתרש זה אומר שאני מגיע למקום עבודה, אני צ'יק צ'ק קולט מה הולך שמה, ואני נהיה חלק מהתפאורה של המקום, אני נהיה חלק מהנוף של המקום, אני לאט לאט נבלע בתוך המקום. ההשתרשות הזאת היא משחדת אותי. השוחד יעבר עיני חכמים. זה שוחד. המזגן הזה והדלקן הזה והקביעות הזאת והיציבות הזאת, הם יכולים להיות דברים נפלאים, אבל הם גם יכולים להיות שוחד מאוד 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 רציני. מאוד מאוד רציני. אני פוגש בן אדם, אני יוצא עם בן אדם, פוגש איתו, איש יוצא עם אישה, פוגשים, יוצא עם בן אדם, ואת רואה שהבן אדם הזה הוא, וואו, יש לו איזה משהו שהוא ממש טוב בו, אני אומר, וואו, הבן אדם ממש כדורסלן על, הבן אדם זמר אומן, הבן אדם מאפשר לי איזה נקודת יציבות, ואני הולך על זה, זה היה שוחד. ובעצם ההשתרשות שלי עם השוחד הזה, היא בעצם לא מאפשרת לי להיות בעיניים מפוקחות על המקום שאני פוגש. בעצם כשאני לא משוחד, אז אני בעצם רגיש למה שאני רואה. אני רגיש אם יש פה איזה נעימות, אם נעים פה. אני רגיש למערכת החיבור ביני לבינך. אני מצליח לזהות אם משהו טוב קורה פה, או משהו בעצם מקולקל קורה פה. כשאני בעצם בעניין של להשתרש, אז יוצאים לי כל מיני משפטים כמו, בוא נחליק את זה. בוא נחליק את זה שהבן אדם שעכשיו פגשתי, הוא נראה לי כאילו בן אדם עצבני וטירוף, אבל זה קורה לו פעם בכמה שבועות, וסך הכל אני קולט שזה די יציב הסיפור הזה. וכבר התחלתי להשתרש פה, אז בוא נחליק את הסיפור הזה. או שאני קולט ואני אומר, טוב, התפוזים מסתדרים בתוך העגלה. יש כל מיני משפטים של בעצם משפטי החלקה למיניהם, שבעצם במשפטי החלקה האלה אני אומר, קלטתי משהו שהוא בעצם נורה אדומה, פאפ, 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 ואני אומר לנורה אדומה, התפוזים מסתדרים בתוך העגלה. והעגלון מסתדר כשתגיע העגלה, והעגלה תסתדר כשהעגלון יגיע אליה. בקיצור, אני מוצא את עצמי בעצם מחליק כל מיני נקודות איתות שיש לי בנפש מול מצבים מסוימים, כי כבר החלטתי שדי, שאני רוצה להשתרש. תן לבן אדם להשתרש. אני מגיע לדירה מסוימת, אני סוחר אותה, אבל מיד אני קולט את עצמי משתרש לי בתוכה. אני פוגש בן אדם מעניין, חבר מעניין אפילו, לא במערכת של זוגיות. אני מיד רוצה להגן את זה, שזה יהיה בעצם מעוגן בצורה שהיא פשוט תהיה שם, פשוט כל הזמן תהיה שם. יש תפילה עמוקה בתוך הלב, בעצם להצליח לגעת במקום של ההשתרשות בצורה נכונה. כל עוד אני נוגע בה בצורה שהיא לא נכונה, אז ההשתרשות היא אומרת לי יציבות בלי שמחה. רק כשאני נוגע בה נכון, אני מגיע למקום שבעצם לאט לאט, כשאני אפגוש את מה שבאמת שייך לי, אז אני אדע שעכשיו זה הזמן להשתרש. אבל בין לבין, יש לי בעצם מקומות ארוכים מאוד בחיים שבהם אני מתרגל עבודה, שבה אני לומד משהו מאוד 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 חשוב לחיים שלי, אבל אני עדיין לא משתרש, אני עדיין מתכוונן לתנועה. העבודה של התנועה היא מאוד מאוד חשובה, גם לשורשים. יש פסוק שמובא בזוהר, שהוא נוגע בעצם ביכולת הזאת להצליח בעצם לזהות את המקומות האלה של איך אני משתרש נכון. פסוק הזה אומר, כי שמש הוא מגן, השם אלוקים, חן וכבוד ייתן השם. כי שמש הוא מגן השם אלוקים, חן וכבוד. אז בזוהר הוא כותב שמש זה גילוי אחד, ומגן זה גילוי שני. השם זה גילוי אחד, ואלוקים זה גילוי שני. חן זה גילוי אחד, וכבוד זה גילוי שני. שניהם בעצם נוגעים באותה נקודה. שמש ומגן. שמש זה בעצם אומר, אתה יודע שאתה שמש? את יודעת שאת שמש? אתה יודע שאתה אור? אתה מוכן להאמין שאתה אור? זה נקרא שמש. בעצם כשאני מנסה להשתרש ואני לא מגלה שאני שמש, אני משתרש, אני משתרש למטרת יציבות, אבל לא מתוך נקודה שמאמינה באהבה. שמש זה אהבה. שמש זה אור. בעצם כל עוד אני לא מצליח להתבונן מתוך האישיות שלי כאדם שיש בתוכו כדור של אור, אז אני מזהה שהמפגש הזה בעצם בינינו הוא לא יהיה, הוא יהיה מפגש נורא 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 יציב, אבל איפה השמש? הכל נורא מסודר, אני מסתכל על המקום העבודה הזה ואני אומר, וואו, יש שם באמת את כל התנאים, אבל יש שם גם מקום לשמש? פלא גדול. פלא גדול. כי שמש הוא מגן. האם אתה לומד להגן על השמש שלך? או שאתה מוותר עליה ככה? זאת אומרת, יש לנו לפעמים תקופות ארוכות שבהן פתאום מתגלה לי השמש שבתוכי. בכל מיני סיטואציות, אתה מדבר עם בן אדם איזו שיחת אמת, ואומר לך, תקשיב, בן אדם, אתה ממש עזרת לי עכשיו, אתה יודע את זה? הוא מגלה לך שאתה שמש. הוא דיבר איתך, ואתה פתאום גילית על עצמך משהו שלא ידעת, שאתה, יש בתוכך כדור של אור מאוד 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 גדול. עזרת לבן אדם, אתה פתאום מגלה שיש לך שמש. הבאת את עצמך, גילית את עצמך, אתה מגלה שאתה שמש. יש תקופות ארוכות בחיים שבהם אני מגלה שיש בתוכי עוצמה מאוד מאוד גדולה. זה יכול להתגלות לי בטיול, במסע, בכל מיני מקומות. ואז כשאני מסיים את הטיול הזה, כשאני מסיים את המסע הזה, אז שואלים אותי, תקשיב, גילית שיש לך שמש, גילית שיש לך אור. עכשיו, השאלה אם אתה יודע להגן על האור הזה. האם אתה יודע בעצם ליצור מציאות שהאור הזה הוא יהיה בתודעה שיודעת להיות מוגנת, שלא רומסים אותה, שהיא לא נעלמת. אני בעצם לאט לאט לומד לפתח הגנות שהשמש הזאת מצד אחד לא תהיה שמש שורפת. אני לא רוצה לשרוף עם השמש הזאת, לא את החיים שלי ולא את החיים של אף אחד אחר. כשאני מחובר לעוצמות שלי, אני יכול גם להיות פוגני, בטעות, בלי לשים לב, או בי או באחר. אני יכול להיכנס לאורות מאוד 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 רציניים על החיים, על אהבה, על התאהבות, אבל זה יכול להיות מקומות שהם הרסניים, אם אני לא אלמד להגן על השמש. אני צריך להגן על השמש שמצד אחד לא תשרוף, ואני צריך מצד שני להגן על השמש שהיא לא תכבה. זה גם הגנה. להגן על השמש זה בעצם אומר שכשאני נכנס למקום עבודה הזה, או למפגש חברים, או לזוגיות הזאת, אני צריך לראות שהשמש שלי בתוך המסע הזה לא הולכת להיעלם, לשקוע, לא להיות שם. כן, שמש הוא מגן. השם אלוקים זה בעצם מגלה, השם זה הוויה. בעצם אומר שיש בתוכי מקום של נוכחות מאוד 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 גדולה. ואני לומד איך להביא את הנוכחות הזאת, את ההוויה הזאת, כלפי המציאות. יש בתוכי עוצמות חיים מאוד מאוד חזקים. ואני לומד בעצם להיות מתי לגלות כל איכות מהאישיות שלי. חן וכבוד. חן וכבוד זה בעצם מגלה, ככה מובא בספר בן של המאה השילוח, הוא מגלה שאין לך בן אדם שאין לו חן. אין לך בת אדם שאין לה חן. כל אחד מאיתנו יש לו חן עמוק בתוכו. החן זה בעצם הניצוץ של האישיות שלך. הניצוץ של האישיות שלך. זה נקרא החן. תודה אביה. החן שלך, החן שלך, זה בעצם, חן זה מישון מתנת חינם. נולדת עם זה. החן שלך, החן שלך, זה משהו שאתה נולדת איתו. לפלא הגדול שאין לך בן אדם שאין לו חן. אין כזה דבר. אבל יש לך בן אדם שהוא לא יודע לכבד את החן שלו. חן וכבוד ייתן השם. פלא גדול. המסע שלי העמוק זה ללמוד לכבד את החן שיש בתוכי. לאפשר לו מרחב. לפעמים אני קולט שאני לא יודע מה החן שלי, לא בגלל שהוא לא נמצא שם, אלא בגלל שעוד לא, עוד לא צרחתי בעצם לגלות אותו. פחדתי, לא האמנתי שהוא שם. לא כיבדתי אותו. לא נתתי לו בעצם את המקום שהוא מבקש. החן שבתוכנו, הוא מבקש שיכבדו אותו. במובן הכי פשוט שיש, במובן בריא, במובן שהוא בעצם רואה אותו. חן וכבוד. יש בתוכי אוצר, בתוכך אוצר, בתוכך יש אוצר, הוא נקרא חן, וקיבלת אותו. אין מצב שאין לך אותו. בטוח שיש לך אותו. בטוח שיש לך אותו. אבל לפעמים אתה מסתכל במראה ואתה אומר, איפה כל החן? החן הזה הוא בעצם מתחבא ביכולת שלי לאפשר לו מרחב. הכבוד זה בעצם, זה בעצם מרחב שאני מאפשר למקום הזה להיות. אני לאט לאט מפנה לו מקום, עד שלאט לאט אני מגלה נקודות של חן, מה שנקרא נקודות חן. אני מגלה את הנקודות האלה מתוך מקום שהוא מאפשר לאישיות שלי לאט לאט להתגלות במובן הפשוט שלה, במובן האוהב שלה, במובן בעצם שהוא מביא את עצמו. עיקר השפע של הבן אדם שעובר דרכו הוא דרך החן שלו. התורה שאנחנו לומדים היא דרך החן שלנו. הפרנסה שאנחנו מפרנסים היא דרך החן שלנו. אם אתה מחובר לחן שלך, אתה תהיה מחובר לפרנסה שהיא לפי האישיות שלך. אבל אם אני בעצם לא מחבר את החן שלי למה שאני עוסק בו, אני בעצם אומר כל אחד יכול לעשות את זה. בן אדם יכול להיות שף במסעדה. זה הבחירה שלו אם הוא יחליט להכניס את החן שלו לתוך המאכלים או להשאיר אותם ריקים מחן. הוא יכול בעצם ללכת על הסייף סייד, להגיד אני מכין אוכל שהוא בטוח יהיה מוצא חן בעיני האנשים, מוצא חן אבל לא מביא חן. או שאני במקום להפסיק למצוא חן בעיני אחרים, אני מתחיל להביא את החן שיש בתוכי. אני לא רוצה יותר למצוא חן, אני רוצה להביא חן, להביא את המקום הזה, לכבד אותו. אני בעצם מבין שלא משנה במה בחרתי, אני צריך לראות איך בתוך הדבר הזה החן שלי הוא מגיע לידי ביטוי. אני לאט לאט מרחיב לו מקום, מאפשר לו מקום. בדוגמה הזאת של אותו בשלן, הוא מתחיל לגלות איזה מאכלים יש בהם ביטוי של החן שלו. זה יכול להתבטא באלף ואחד דברים, בכל מקצוע, בכל מערכת זוגית. אבא מנסה לחנך את הילדים שלו בלי חן, זה יצא על הפנים. אבל אם אני מגלה את הנקודה של החן, של האישיות שלי, בתוך הדבר הזה, זה מפגש אחר לגמרי עם הילדים שלי. מערכת זוגית שאין בה חן, אהבה לא תוכל להתקיים בה. כי בעצם אהבה נתפסת על מקומות של חן, היא מקיימת את העולם. אלוהים קיים את העולם בעבור נוח, ונוח מצא חן בעיני השם. פלא גדול. הברית שלנו עם העולם, הוא תלוי בנקודת חן הזאת. חן וכבוד ייתן השם. זה פלא גדול. חן זה נקרא חוכמת נסתר. היכולת שבעצם לגלות את חוכמת הנסתר שצפונה בתוכי, בתוך הלב שלי, בתוך ה-DNA שלי, בתוך הצופן שלי העמוק, היא מגלה לי שיש שם משהו עמוק בתוכי. פלא גדול. יש לנו מסעות עמוקים, מסעות שלמים שבהם אני עדיין צריך למצוא חן, אבל לא למצוא חן בעיניך, לא למצוא חן בעינייך, לא לרצות, אלא הנקודה למצוא חן בתוכי. למצוא את הנקודה הזאת בתוכי. המסעות שלנו הם בעצם מסעות למצוא חן. זה מרומז למצוא את החן הפנימי. זה מרומז בפסוקים, בפרשת מסעי, ויחנו ויסעו. פלא גדול. ויחנו, ישבו שם עד שהם גילו את הנקודת חן שלהם. ואז נסו הלאה. פלא גדול. המסעות שלי בחיים הם נקראים ויחנו ויסעו. אני מגיע למקום, אני חונה שם, אני מקבל את הנקודת חן ונוסע. מה רצית לשאול?
כאילו,
נכון. נכון, האמת שהמושג למצוא חן בעיניך, זה בעצם מושג שמתפרש לשני מקומות. אנחנו רגילים שבעצם זה למצוא חן בעיניך זה לרצות. אבל יש גם נקודה שלמצוא חן בעיניך, אני מצליח למצוא את החן בדיוק. כן, בעיניך, בעיניים שלך. נכון, נכון. זה בעצם הפסוק נוח מצא חן בעיני השם. זה בעצם אומר שהשם אמר לו אתה מוצא חן בעיניי, או שנוח מצא חן. כן, צריך למצוא שזה חינני. זאת אומרת זה דבר והיפוכו. כשיש באמת נציאת חן, אז זה בעצם משהו הדדי. זה בעצם אומר שחן מעורר חן. זה נקודה עמוקה. ויחנו ויסעו. יש בעצם נקודה עמוקה שנקראת ויחנו ויסעו. בעצם הרבה מהמסעות שלי בחיים הם מסעות שנקראות ויחנו ויסעו. בני ישראל כשהם היו במדבר, היה להם מין חוויה, מין ריטריט מאוד רציני, 40 שנה ריטריט, זה מאוד מאוד רציני. וב-40 שנה האלה היה להם איזה עניין שהם יצאו למסע, היה להם משכן, היה להם בעצם מחנה גדול, הרבה מאוד אנשים, מאות אלפי אנשים. והכלל של המסע הזה היה ככה, היה להם ענן, וכשהענן היה נוחת, אז הם היו פשוט מרכיבים את המחנה. כשהענן היה עולה, הם היו צריכים לפרק את הכל ולהמשיך. איזה חתיכת ריטריט. אין להם מושג מתי הענן חונה, מתי הענן עולה. הם לא יודעים. הם מגיעים למקום, והענן פתאום נוחת, ואומרים, וואו, מדהים, זה מקום שאני יכול לשבת בו עכשיו, וזה 30 שנה לפחות. מורידים, מסדרים את הכל, ופותחים את התיקים שלהם, יומיים אחרי זה, הענן עולה. הם רואים אותו, אומרים, לא, אתה לא רציני. צריך לפרק את הכל מחדש, להתעיין מחדש, על פי השם יחנו, ועל פי השם יסעו. יש שם איזה ציווי אלוקי שאומר, תקשיב, אני מבין שאתה חשבת שזה ל-30 שנה, אבל זה היה מסע של יומיים, בדיוק. בעצם תרגלו במשך 40 שנה, לא להשריש, להיות במקום שהם חונים, נוגעים בנקודת החן, אוספים אותה וממשיכים הלאה. יש לנו מסעות כאלה במהלך החיים, שאני יכול להיות במקום שאני אומר, וואי, הייתי רוצה להיות פה עכשיו כאילו שנים, וזה לא יסתדר. זה לא יסתדר, כי עכשיו היה לי איזה נקודה, למצוא שם נקודת חן, נקודה עמוקה, וזהו, ברגע שאספתי אותה, אז הענן עולה, אני צריך להמשיך. לקראת סוף 40 שנה הם כבר היו פחות מרוטי עצבים, או אולי יותר, היה להם כבר גבות כאלה מרוטות, וכאלה אדומים כאלה בלבן של העיניים, מי שמכיר, מי שראה בסרטים מצוירים, לא יודע אם מישהו פה ראה כמות סרטים מצוירים כמוני, אבל עם שערות כבר קופצות ככה, ובעצם אחרי 40 שנה הם כבר הגיעו למצב שהם יכולים להיכנס לארץ ישראל. זה נקרא פירות שנשתבחה בהם הארץ. פירות שנשתבחה בהם הארץ זה בעצם אומר שאני מתחבר למקום שהוא באמת בריא לי. איזה מתנה מדהימה זה שאתה מתחבר לבני אדם שהם בריאים לך ואתה אומר עכשיו זה באמת נכון להשריש. ב-40 שנה אלה האיסורים הגדולים שהיו אלה היו בעצם איסורים שכשמי שרצה בעצם להשתרש בתוך המדבר, אז הוא היה פשוט נפגע כל פעם שהענן היה עולה. מי שהיה בעצם משתרש בתוך הבן לבן הזה, בתקופת המדבר כשאני מנסה להשתרש, זה חוויה של מוות כל פעם שהענן עולה. ולפעמים גם היו כאלה שכדי בעצם לשמור על הלב שלהם, היו אומרים, טוב, אני לא הבנתי את העניין כאילו, הענן חנה ואני לא סומך עליו, לפי דעתי מחר כבר אנחנו נמשיך הלאה. בן אדם היה בעצם לא מקפל את התיק שלו עדיין, משאיר את התיק סגור, משאיר את עצמו עם הכל סגור, וזה היה פתאום, הוא קולט שהוא כבר שנה עם התיק שלו סגור. אמר, טוב, שנה עברה, אני אפתח את התיק. פותח את התיק, הענן עולה. נו, באמת. כי זה בעצם מין חוויה כזאת שאומרת, זה חלק, כן, כן, מין ענן כזה שהוא קורא מחשבות. קשה לדעת. החוויה של ויחנו ויסעו זה תכנה, אבל תדע שאתה לא משתרש. יש לנו תקופות ארוכות בחיים שכדי לשמור על הלב שלי נכון, אני צריך ללמוד איך אני חונה ונוסע, עד שהלב שלי נרפא מחוויית החרדה. כשהלב שלי מסכים להירפא מחוויית החרדה, אז הוא יכול להסכים להשתרש. כשהלב שלי מסכים להשתרש, אז יש שם ריפוי עמוק. כי בעצם כשהלב שלי מסכים להשתרש, הוא לא משתרש כדי בעצם לאבד את השמחה. זו השתרשות שהיא שמחה עמוקה. כתוב שבבית המקדש, שהוא בעצם היה בית של השתרשות, שהוא נחרב, כי הוא גם השתרש בסופו של דבר לא נכון. לא עבדנו עם התדר הזה נכון בכלל. בבית המקדש, במקום הכי עמוק שיש בו, זה היה נקרא קודש הקודשים. היית אומר שזה המקום הכי יציב בעולם. בית המקדש הוא אמור לתת יציבות לכל העולם, לכל העמים. בעצם במקום הזה שנקרא קודש הקודשים, היה ארון. הארון הזה היו מחוברים אליו שני מוטות, מחוברים לארון הזה. הארון שבתוכו הייתה התורה, יש מצווה לא להוריד ממנו את שני המוטות. אחד מהטעמים של המצווה הזאת, זה שהארון, הנקודה הכי עמוקה בבית המקדש, הוא תמיד מובנה לתנועה. בעצם מתי אני יודע שאני יכול להשתרש? כשאני מגלה שאני יכול למצוא שם קודש קודשים בתוך המפגש הזה. כשאני מגלה שבעצם המפגש הזה, ההשתרשות היא תאפשר לי להיות בחיפוש. היא תאפשר לי להיות בחיפוש, אז אני מגלה שהמפגש הזה הוא מפגש של קודש קודשים. זה בעצם אומר שבמפגש הזה אני אהיה בתנועה. במקום הכי עמוק בבית המקדש, מה שהיה, זה שני מוטות שמחוברים לארון, כדי להיות מוכנים לתנועה כל הזמן. כשאני בעצם פוגש באהבה, ואני רוצה שהאהבה הזאת תמיד תהיה איתי, אני רוצה שיש שם השרשה, אני צריך לראות האם אני בעצם רוצה שהאהבה הזאת תמיד תהיה איתי, כדי שאני כבר אוכל לנוח מהמסע, או כדי שאני אוכל להתחיל לחפש את המסע האמיתי של החיים שלי. כי אם אני בעצם עושה את העבודה הזאת בשביל כבר לשחרר את העניין, ובעצם ליפול לרגלי היציבות, אז אני בעצם מבין שאם היציבות הזאת תתן לי איזה, תקנה לי איזה עושר מסוים לתקופה הראשונה, אבל בשלב השני יתחיל להיות לי ממש ממש משעמם. בשלב השלישי אני כבר אתחיל את עצוב. מספרים שפעם כשאיש ואישה היו מתחתנים, אז הם קודם היו מתארסים ואחרי שנה הם היו מתחתנים. איש היה פוגש אישה, אישה הייתה פוגשת איש, הם היו מזהים שהם שייכים אחד לשני, הם היו בעצם מתארסים אחד עם השנייה. הוא היה הולך לבית של ההורים שלו, היא הולכת לבית של ההורים שלה, ואחרי שנה הם מתחתנים. למה זה היה? כי בעצם בשנה הזאת הוא מתחיל לבנות בית, והיא מתחילה להכין את כל כלי הבית. ואז אחרי שנה הם נפגשים. אז שואלים, רגע, למה לא עשית את זה קודם, נשמה? תבנה את הבית, תפגוש את אשתך ותיכנסו לבית, תכין את הכלים לבית. תפגשו אחד לשני, תיכנסו לבית. ואומרים שהסיבה שאני לא יודע איזה בית אני אבנה עד שאני לא פוגש את האישה שלי. זה פלא גדול. זה פלא גדול. אני לא יודעת איזה כלים אני צריכה עד שאני לא פוגשת את האיש שלי. אני מנסה לעשות עבודת מידות, אבל בעצם עבודת מידות היא לפי האור. הבית הוא לפי האור. יש שאלה מה קדם קודם, העולם או האור? יש דעה שאומרת שהאור קדם לעולם. האם בעצם כשאני מחפש להשתרש, אני קודם כל מחפש למצוא את השמש ואת החן, ואז לאט 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 אני רואה איך אני מכבד את החן שלי, איך אני מגן על השמש, ואני בעצם מאפשר להם מרחב של השרשה. אני לאט לאט לומד להשריש נכון את העוצמות שיש בתוך הדבר הזה. או שאני בעצם מחפש קודם כל לבנות כלים, קודם כל שיהיה מסודר, קודם כל שיהיה בעצם מאובזר, שיהיה מאורגן, ואז אני קולט, כמאמר השיר, עכשיו רק חסר שיבוא החתן, כמו ששר המשורר, שבעצם המקום הזה הוא בעצם מגלה שאני בניתי את כל המרחב, אבל לא הקשבתי לנקודת האור. ובעצם לא תמיד האור של זוגיות הוא לא תמיד נגיש לי, אבל תמיד יש לי נגישות לאור מסוים בחיים שלי. כשאין לי בעצם את זה מול בין איש ואישה, כשאין לי את זה בין אדם לעבודה, אז יש לי את זה בתוך המהלך של ביני לבין עצמי. בעצם אני יודע שיש בתוכי חן, ואני מתחיל להיות איתו בקשר עם החן הזה, עם הנקודה שמסכימה לאהוב. ולאט לאט אני בעצם לומד איך אני משריש את החן הזה, איך אני בעצם בונה לו בית, איך אני נותן לו כלים. יש לנו בקשת עומק עמוקה. בעצם להצליח שההשתרשות הזאת, המפגש בין העץ לאדמה, הוא יפגיש אותי עם אדמה שהיא מתאימה לעצים שלי, מתאימה לאישיות שלי. הפירות שייצאו אחרי זה, זה פשוט תוצאה של מפגש נכון בבסיס. זה נכון שכבר כשהשתרשתי במקומות מסוימים, אני גם יכול להמשיך לשם הרפואה. אני קולט שנכנסתי לאיזה מקום עבודה ונהייתי שם המנכ״ל, אני מודה שלא היה לי את הניסיון הזה. אז אולי אני אצליח לעשות שם מהפכה באותו מקום ולהכניס לשם את האישיות שלי. אני קולט שאני התחתנתי בתקופה שהייתי עדיין אדם לא מודע, ועדיין כל פיצה הילדות עולים שם, כל המקומות הכואבים עולים שם. לא הייתי מודע בעצם לאישיות שלי ורק עכשיו אני מגלה אותה. זה לא אומר שאני צריך לחתוך את האילן מהשורשים שלו. יכול להיות שאני אצליח לרפא את השורשים שהשתרשו שם. תודה רבה נשמה, תודה רבה. אבל אני כן מבקש כאדם שמחפש לכתחילה מקומות מרפאים, מקומות שהטוב שלי מתגלה בהם ולא הכאב שלי, מקומות שבהם אני מגלה שמערכות זוגיות שבהם אני יכול למצוא עונג וחברות אמת שמשוחחת עם החן הזה, עם הטוב הזה, מקומות שבהם אני מסכים להיות בצורה הכי פשוטה אני. יהי רצון שנזכה להשתרש נכון, לא להשתרש מהר מדי ולהשתרש בזמן, בתוך מקום אוהב, מאמין בחיים, מאמין בטוב הזה שנמצא.
שר לי בי בסוף.